זה חוק שבא, אחד זה קידוש המוציא ויאללה, סעודה, ראש השנה, מקבל בעם ישראל סימנים, אז זה אוכלים כזה תפוח דבש. אבל כאן שימו לב, זה משהו שתוקן, לא כל כך אגב סגור מי הסתדר את סימני הסדר, כדי שוחד, זה משהו שמתגבש בתקופת המשלמים. אבל התכוון בעם ישראל שיש סימנים, 15 סימני סדר, כדי שולחן, סליחה, סליחה, מוציא מצב מאוד גורש, שולחן היה צפון, מרח עליהם נמצא. יש כאלה שירדו את זה כנגד 15 המעלות שהיו בבית המקדש, בבית המקדש היה... המקדש היה 15 מדרגות שהעלו מעזרת ישראל לקודש הקודשים, שהיו עומדים עליהם הלווים והיו משוררים את 15 מזמורי שיר המעלות. כן, יש בתהילים 15 מזמורים שמתחילים במילים שיר המעלות. זאת אומרת, ליל הסדר זה סוג של התעלות, מין 15 שלבים של התעלות, שאנחנו מתחילים את זה בקדש ומסיימים בנרצה, ומופיע בכל הספרים, תדעו, שהלילה הזה זה לילה שאסור להחמיץ אותו, שון חמץ, זה לילה שבו נפתחים שערי השמיים, והישר אתכם על כנפי נשרים, ואפשר להגיע בלילה הזה למדרגות עליונות, כל מה שלוקח כל החיים, תקופה, התעלות, בקדושה, כאן אפשר, אתה מניטאים, יש פה איזה חלום הזדמנויות, שמי שמכין את עצמו טוב, בלילה הזה יכול לקפוץ מדרגות, לפסוח מדרגות, ולכן כדאי מאוד אותם להגיע מוכנים לליל הסדר, גם ברמה הלכתית וגם ברמה רעיונית. איך עושים את זה? אז דבר ראשון בערב הזה, דבר שני, ממליץ לכולם, יש היום ברוך השם הרבה מאוד אגדות, כל שנה יוצאות אגדות נוספות שמכינות לקראת ליל הסדר. אני כמובן יכול להמליץ על האגדה הכי טובה שיש בשוק, לדעתי אגדה של הנפש, משהו מדהים, אבל אתם יכולים גם ללכת אגדות חיקוי אלה ואחרות, החלטה שלכם. ובואו נתחיל. קדש.
יש שאומרים שצריך לתחש את הכוכבים, מכיוון שזה אחד מארבע כוסות, והדין בחור בלילה הזה, בשביל לילה, וכמובן צריך הסיבה. הסיבה צריך להיות מקום הכי נוח, לא ראשו אגבי קרית, ראשו ורוב גופו יהיו מוטים. אם אב אומר לבנו שהוא לא מוכר, אז כלום מזד, לא אומרים שעל האבא לא קובר. בן אצל אמו זה כמו בן אצל אביו. עד כאן אני מראה מוכר, חייב תמיד בסיבה, זה כשהוא שמע שמוכר. כל זמן שלא שמע, הוא יכול להחליט. אומר לו יושב, גם אם אתה לא מסב, אתה עמוד. יש שני דינים, יש דין דרך חירות, יש דין שלא תהיה דרך עבדות. ארבע כוסות. אז כאן צריך לדעת שצריך רביעית. כמה זה רביעית? אז נחלקו. חיים נאה אומר 86 סמק, 81 יש אומרים, כמה זה 86 סמק? 13 בקוס חד פעמי, 13 שנתות כאלה, וחצי, פחות, 180 זה קוס 100, יש מחמים 150, אין סיבה, אבל כן, יש עניין כך כתוב, לשתות את כל הקוס, או רוב. אז לכן לא כדאי שהכוסות תהיינה גדולות יותר מרבית. האם יין או מיץ ענבים? מה אתם רואים? אז כתוב מפורש, שוחד אדם אשכול ענבים, ואומר עליו קידוש היום. אז לכתחילה, מיץ ענבים, אין שום בעיה, צום זרן, חזריש, קריב, מה שאתם רוצים. ויותר טוב שלא תשתכר, אבל אנחנו לא פוסקים ככה. יש דין של שמחת יום טוב, יש באמת טוב. אלא אם כן זה גורם לעייפות והורס לך את כל הסדר. מה שאני ממליץ, יש בז מאוד טעים ביחד עם מצלבים.
מה זה בז?
בז זה יין לבן טיפה מוגז, מתוק, מאוד טעים. וביחד עם, זה שליש, עוד שני שליש מצלבים. או 51% יין, יוצאים טיפה יותר לדר, אלא אם כן זה הורס לכם את הכל, כי יש דין שמחה. אף אנשים שאין דין שמחה, וזה כן יש. מי שיש לו, קשה לו יין לבד, תמזוג עם מתנבים, בלבד שישאר, טעם חריפות היין, וזה מתנבים טבעי בלי תוספות. מי שקשה לו לסתות יין, צריך לדחוק עצמו לסתות מתמורם יין. ידים, לילדים, אפשר להכיר מתנבים. מי שיודע שהוא לא הספיק לסתות כוס שני, תוך שיעור זמן עיכול, זה חומר של בריאה שלא נוהגים כך. מים ברכה האחרונה, אומר תברך, אנחנו לא עושים את זה, שותים קצת מים באמצע, יש מחוקת אם רק בעל הבית מקדש, המנהג הוא שכולם מחזיקים את הכוס ודאי, ובעל הבית וכולם אומרים קידוש, אולי טיפה יותר בשקט, איש כמנהגו, ומנהג חירות שכל אחד מוזג לאחר, אבל לא שאבא מוזג לבן. קדש הוא חץ, הוא חץ לקט הפוך או להתרחץ לפני הקדש, אבל זהו שלא, כיוון שקודם כל הקדושה היא תביא להרבה טהרה בעזרת השם.
רק זיק אדום?
מה?
זיק אדום? צבע אדום?
עדיף.
עדיף, כן, אדום.
הרב, מה זה? מיץ סבבים או יין לבן?
יין לבן?
או מיץ
סבבים. אם זה משמח, אם זה מדכא אותך, ואם זה הורס לך את הסדר, אז תהיה הגיוני, אל תעשה את זה. אבל זה טיפה, טיפה, מבשם, טיפה, לא שחרור אותך, לא פורי. אבל טיפה, ראש טוב, אז זה מצוין, כי זה, יש דין שמחה בחג. וכל הנהירה הזאת מתנבים, זה טעות. אלא אם כן, זה הורס לך את הסדר. זה הורס לך את הסדר, הכוונה, חלילה תהיה, דעתה קלה עליך חלילה, אז אל תתחיל אפילו תהיה צחוקים ותהיה קצת קלות ראש כמו פורים חלילה וחלילה, כי צריך אימת האגדה, אימת האגדה הכוונה לא לסב אפילו לשבת באימה ובירה. אז איך זה מסתדר עם שמחה? שמחה אבל לא חלילה קלות ראש.
סימן הראשון קדש, הרב קוק שואל שאלה, למה לכאורה כתוב קדש בלשון יחיד? היה לכאורה צריך להיות כתוב קדשו, לשון קרבים, הרי מה כל הרעיון של חג הפסח? זה הלידה הלאומית של עם ישראל. הוא אומר שכל הרעיון של ליל הסדר זה להתחיל מהאדם הפרטי. עם ישראל יוצא ממצרים. יציאת מצרים, כמו שכולנו יודעים, זה לא רק איזה תיאור של משהו היסטורי, אלא בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. בכל דור ודור יש את המצרים שלו, בכל דור ודור יש את הקשיים שלו, ובכל דור ודור עם ישראל יוצא ממצרים. כשעם ישראל יצא ממצרים יש שני פסוקים שהם לכאורה סותרים אחד את השני, כן, לקראת קריאת ים סוף. כתוב מצד אחד ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, מצד שני כתוב בני ישראל הלכו בתוך הים ביבשה. איך זה יכול להיות? מסביר הגאון מווילנה שכאשר עם ישראל יצא ממצרים לא יצאו ביישור קו אלא הלכו בצורת טור, נכון? שקבוצת אנשים גדולה, 600 אלף איש יוצאים ממצרים, הם באופן טבעי מסתדרים בטור, ולכן כשהם הגיעו לים סוף ובני ישראל הלכו בים, בתוך הים ביבשה, ראש הטור היה כבר בתוך הים, בסוף הטור היה עדיין ביבשה במצרים, ואחרי זה שהם המשיכו להתקדם ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, ראש הטור כבר עלה לארץ ישראל וסוף הטור עוד היה בתוך הים. במילים אחרות, יציאת מצרים זה תהליך מתמשך שכל עם ישראל יוצא במצרים, אבל כל אחד במקום שלו בטור. יש אנשים שנמצאים בקדושה, הם נמצאים בראש הטור עוד כבר 400 שנה קדימה, הם חיים בימות המשיח. יש אנשים שאומנם חיים איתנו, אבל הם נמצאים בסוף הטור, הם עדיין לא יצאו לגמרי ממצרים. זה מה שבתחילת הסדר אומרים לבן אדם. עם ישראל יצא ממצרים, אבל אתה היחיד קדש. התפקיד שלך עכשיו בלילה הזה זה לקדם את עצמך בתוך הטור, כן? לבוא ולחתור כמה שיותר לצאת מהמיצרים, ולכן תיקח עכשיו את היין. יין זה הנוזל הקדוש של עם ישראל, לוקחים ענבים שזה מעטפת חיצונית, מרסקים אותה, מוציאים נוזל פנימי, אחרי נכנס יין יצא זרוב, ואתה אומר עכשיו קדושה. מה המטרה שלי בלילה הזה? להתקדש. המטרה שלי בלילה הזה זה לצאת לחירות מכל היצרים, מכל השעבודים, ואנחנו מתחילים לעשות את זה על ידי רוחץ.
רוחץ, למה? כי דבר שטיפו לא ממש, כן? צריך מקלט עדיין, אבל אתה לא מקפיד כל השנה. אז אומר אתה זה, תתחיל להקפיד, זה לא בסדר שאתה לא מקפיד כל השנה. חוק יעקב אומר, ואלה סדר, יש שינוי. ואבא, פתאום נהיית דוס, מה קרה? זה גוף השינוי. ויש נציב שאומר שאנחנו כמו מקדש, רוצים טהרה. ולכן נותנים ידיים בלי ברכה. אם ברכת בטעות, קורה, שלא יקרה. תקפידו שלא, אבל אם בטעות אין לא מרוכז, אז תאכל כזית, כי אז אתה הופך את נטילת ידיים להיות נטילת ידיים יותר עקרונית. ומיד אחרי רוחץ יש כרפס. כרפס יש כאלה שמנסים המודרניים לוקחים צ'יפס עם קטשופ, זה תפוח אדמה, טיבון, זה משהו חדש, זה לא בשבילנו, זה למתקדמים, כי לנו יש מי מלח ויש רמזים מי מלח. למה אוכלים את הכרפס? מה הרעיון? אז עיקר הרעיון זה גמרא שרב חיסדא, שיש סיפור מעניין שבני הישיבה, רב חיסדא התעשר והראש ישיבה עשיר, אבל הוא אמר לו, הוא התנהג כמו אני, הוא לא פתח את הסעודה עם ירק, כשהתעשר הוא לא שכח את הניות שלו וגם לא פתח ירק. הרגיל את בני הישיבה לא אוכלים ירקות. למה? כי יהיה להם תיאבון ואין אוכל, אז חבל, חבל להוריד את התיאבון. אבל הלילה הזה כולנו מוררים את התיאבון ועוסקים באכילה, וזה פלא. אז זה דרך חירות, לא להיות רעבים בזמן אמירת ההגדה, למרות שזה מגרה מאוד, כלומר פחות מכזית. ויש אומרים שזה על מנת שיהיה טיבול שני, שמצווה. יש גם פה, אתה רוצה לברך פה את פרי אדמה על המרור, אתה מכוון למרור. ויש פרי חדש שאומר, למה כרפס? ככה. מה קורה ככה? שתשאל, לא כל דבר צריך תשובה, למה כרפס?
כן, הרעיון של כרפס אמרנו זה לעורר את התיאבון, שזה בדיוק הנקודה. תביני, מה הרעיון שאמרנו כל ליל הסדר יציאת מצרים? זה לצאת משעבוד לחירות. אז לכאורה אם מצפים לצאת משעבוד לחירות, זה להפך, זה לאכול כמה שפחות, לא להיות עם תיאבון, נכון? להסתגף. אבל זה בדיוק הרעיון. עם ישראל שיוצא ממצרים, מה זה מחפש בעולם? מה זה קדושה ישראלית בעולם? זה לא להתנזר מכן, אלא הרחב פיך והמלאו. איך אדם לוקח את כל העולם הזה, את כל הצרכים של העולם הזה, שהאכילה זה הדבר הבסיסי ביותר, ומקדש אותה ומרומם אותה. אנחנו עכשיו מתחילים לאכול כרפס, מעורים את התיאבון, ונסיים את ליל הסדר באכילת הפיקומן, שהוא יאכל על הסולר. תשימו לב, כל ליל הסדר, כל הסימנים הם סביב האוכל. כן, מתחילים, מעוררים את הערון, מסיימים סבעים ועוד אוכלים אחרי זה עוד חתיכת הפיקומה, כי זה בדיוק הנקודה. האוכל מבחינתנו זה הביטוי לעולם הזה. אנחנו בלב הסדר עוברים תהליך, אנחנו לא איזה מסכנים כאלה שונאים את העולם, מנסים להתנזר, לא, אנחנו מעוררים את התיאבון. אנחנו, אתם בחורים צעירים, אתם רוצים לטרוף את החיים, להופיע שם עוד ועוד קדושה וטהרה ושמחה בעולם, מתחילים לעורר, ולאט לאט אנחנו נקדש את האוכל הזה, נגיע לשולחן עורך ולצפון ולמרח, ניקח את העולם הזה ונהפוך אותו למשהו קדוש וטהור. קדש ומחץ, קרפס, יחץ.
סוברים את המטה הראשונה, החלק הגדול משאיר להביא קומד, החלק היותר מסכן משאיר ללחם עוני. לפי הרמב״ם יש רק שתי מצות ולא יהיה לחם שתי שלם, וכך נוהגים חלק מהתימנים, ואגרה, אז אם אתה תימני או נוהג אגרה, יש לך שתי מצות, אין לחם משנה. אבל רוב הראשונים, רש"י, תוספות, אומרים שיש שלוש, יישאר לך לחם משנה, והאמצע זה אתה מבטא את העוני. למה ילדים גונבים את אפיקומן? כמו אומרת, חוטפים מצות. אז פשוט תינוקות שלא ישנו, זה יצר את התכונה, זה עובד משהו שזה. אבל בא הרב רימון ומציע הסבר שאם הילדים, מה זה האפיקומן? זה בעצם הגרונה שהיא עוד לא, צריך לחפש אותו, צריך לדרוש אותו, והילדים הם אלה שידרשו גאולה, זקיפות קומה, והם יעוררו את כולנו, ובמקום שיהיה עייפות וכבדות, שכוחות ההנהגה מבוגרים, כולם ישתתפו בחיפוש הזה, ואנחנו נביא גאולה דחוף. זה העניין שחוצבים את המצות, והחלק הגדול זה א', רוצים שהחלק הקטן יהיה אפיקומן, יהיה המצב הלחמוני, וגם החלק הגדול שם נוכל שני כזיתים אחד כנגד המצב מצב מצווה, אחד כנגד המוציא לכם מהארץ, זה שני כזיתים
יחד. אנחנו לוקחים את המצב וחוצים חלק לאכילה עכשיו וחלק לאפיקומן. מה המטרה בליל הסדר? זה לקדש את האוכל, זה לרומם את המציאות. אומרים לנו בתחילת ליל הסדר, נכון, זה המטרה, אבל לעת אתה תחצה, תפריד בין השאיפה שתהיה בסוף ליל הסדר, להגיע לקדושה ולאכול אפיקומן, לבין האכילה שלך עכשיו. אם אנחנו רק בתחילת הלילה, אנחנו לא נמצאים בקדושה. הרבה אנשים בימים שהם רוצים להתעלות, לצאת מהמיצרים, וואו, הנה כבר עכשיו אני נוגע בקדושה העליונה. קדש רוחץ, קרפס, יחץ. תחצה, תבין איפה אתה נמצא, ותסתיר את המדרגה העליונה שהיא תימצא בהמשך על ידי הילדים. אגב, היום שמתי לב שהילדים כבר פחות מתרגשים מהפיקומן. הם כבר מפונקים, לא... אין כבר הפתעות שאפשר לתת להם, נכון. אבל בסדר, עדיין נהוג, אז מכל מקום זה הרעיון של יחץ, ועכשיו מגיעים לקטע של האגדה, מגיד. בסדר? כדי שפרץ פרץ יחץ, מגיד. כאן שימו לב, לפני שהערב יתחיל, זה קטע, זה נתב, נקודה קורפה ותיכותית בליל הסדר. למה? כולם רעים, אחרי יום שלם, נכון, שכבר רק אכלנו איזה ירקות ומשהו במהלך היום, ומגיעים, וכבר הסדר מתאחר, ואז מתחילים את המגיד. המגיד, תבינו, זה עיקר עליי, נכון? להגיד בפה סך, לסוח בפה על יציאת מצרים, כמו שהאגדה מסופר, שהיו מספרים ביציאת מצרים כל הלילה. ברגע שתבין האווירה בשולחן היא כזו של יאללה בואו נגמור ונעשה מהר, זה קצת מפספס את הסדר. אז אני כבר נותן לכם פה דגש עכשיו ברמה הטקטית לפני הצדדים התוכניים. אתם כמובן לא מנהלים את הסדר בבית, אבא והוא יעשה את זה בקצב שלו, אבל תנסו מה שאתם יכולים, וזה אני חושב שזה חלק מההתכוננות של בני תורה לפני שמגיעים לסדר בבית, לחפש דברים מסוימים בתוך האגדה שתוכלו במגיד להעיר ככה רעיונות גדולים, עמוקים, אבל קצרים. אתם מבינים, אין מה לעשות, בדרך כלל אם כן זכיתם וכל המשפחה היא ככה ככה באווירה תורנית ויושבים, זה לא תמיד קורה, ובליל הסדר מגיעים הרבה מהמשפחה, כל מיני אנשים שלא תמיד רגילים לכל הדברים האלה. חוכמה זה באמת למצוא כמה נקודות טובות, להעיר אותן בצורה יפה, בהירה וקצרה, ואז בזמן השם זה הולך ומקבל את המגיד שמקבל את מה שזה אמור לתת לנושא. בסדר?
נכון, יש השאלה? לגבי אחת, גם בחיים הזו, שתי אחת הזו
ברור, לא, זאת אומרת, אם היא אחת זה רק בליל הסדר, זה גם בכל מסלול המתאבות שלנו בחיים. פשוט, נכון, אתה בבין מסילת ישרות, אתה מתחיל זהירות, זריזות, בסוף אתה מגיע לנקיות, פרישות, זה תהליך, אתה לא יכול לפתות בבת אחת לפרישות.
איך אתה יודע בחיים שלו, איפה האידיאל הנכון לעכשיו, איפה האידיאל היותר?
אין לזה תשובה חד-משמעית. עבודה הדרגתית, כדאי כל החיים לבוא ולהתייעץ עם בתי חכמים, מתי אני כבר עובר למדרגה הבאה, מתי אני עדיין צריך להישאר. כמו כל החלטה בחיים.
זה הפן של כל המשרד. איך אני צריך לדע אם עכשיו במדרגה של קידוש אחורה או במדרגה של עכשיו רגע?
זה הקדוש ברוך הוא מחליט. גם ישראל לבד אחד לא רוצה, ואנחנו לא יכולים להכריז אם הגענו עכשיו אל הקדושה וזה. זה תהליך שברוך השם אתה רואה שם הולך ומתעלה, נכון? בשנתיים וחצי האחרונות אנחנו רואים שאנחנו עושים קפיצת מדרגה. חשוב אבל להיזהר לא לחשוב שאנחנו במקום יותר גבוה ממה שאנחנו נמצאים. זה חלק מהרם של היחד. במקרה של עם ישראל תן לקדוש ברוך הוא להחליט, זה לא תלוי מה. במקרה האישי שלך כל אחד שילך ומנסה לבדוק איפה הוא כבר עכשיו מתעלם ואיפה הוא צריך עדיין לשפר את מה שהיה. אבל כאמור מגיד זה עיקר עכשיו העיסוק. בבקשה, תודה.
ביקדת לבנך, שב ליד אבא, תן לו לדבר איתך. זה הקיום הכי טוב, זה לא נמנע בין המצוות שאבא לבן, למה לא? כי אפשר גם אם הבן רוצה למצוא למקום אחר, מותר לו, לא מבטל מצוות עשה, אבל זה הקיום המושלם, יש ווליום בקיומי. הכי טוב שאבא יספר, סיפור חווייתי, מתלהב, וגם אתה תהיה חלק מהסיפור, וכל ישראל מגושן, שיהיו ניסים, ולתאר את הניסים, לא לפחד מהמדרשים, כי זה לא... אנחנו אוהבים נגיד רעיונות עמוקים ואולי פלפולי תורה לספר מדרשים שלמדנו בגול גן מי שושים
או גן שושים זה הקלאס
גן שושים. אז כן, מה שלמדנו שם עכשיו עוד פעם לחוות את זה, אפילו קוראנו חכמים, זה לא מספיק. חוכמה הפוך, היא גורמת לך להתנתק מהחווייתיות. מגיד זה להגיד בפה ולא בשומע קונה. תגיד את זה עם הבא לגדה, וגם פלפולים יוצאים, זה המשך של הקיום. וגם אם אתה לא אוכל מצב או חולה, גם יגיד את זה. מה זה שונה מהזכרת יציאת מצרים כל לילה? אז זה הדבר הראשון שצריך להזכיר. א', כל השנה תזכיר לעצמו, פה זה לאחרים, בעיה אם אתה עושה סדר לבית. ב', סיפור של התשובה. ג', לא תוצאה, כל התהליך. גם לדבר דרך המצוות, גם לקיים את המצוות. יש כאלה שאומרים שהלב זה הסי, יש כאלה שאומרים כאילו שזה קורה עכשיו, יש כאלה שמדגישים הרבה שבייס, דבר על ניסים, על דברים על טבעים, על המכות, לא על הפוליטיקה שרואים את שם שמיים. זה תעשה בפורים, תגיד איך העולם מתנהל והכל בדיוק כמה נכנס ובדיוק משה נכנס. לא, אצל משה זה ניסי, לא דיברת על ניסים, לא קיימת את המצווה שפור יציאת מצרים. דבר על ביפרים באיראן, המשך דבר על מלחמת תפשין פייבה. למה לא מברכים במצווה שפור יציאת מצרים? יש כאלה שמאירי זה בקפקל ישראל, יש אומרים שעצם זה בקידוש, אמרת אז איך היצע מצרים, יש אומרים שגאלנו בסוף, כי רק אחרי זה אתה כבר בן חורין, יש אומרים שעיקר המצווה בלב, כמו שאתה לא מברך, עיקר המצווה בלב, תהיה פנימי, תהיה עם לב, תיפתח, תהיה אמוני, תפנים את האמונה, תנסה אלוהים טכני, טכנוקרט. וההלכה פה, יש דבר מעניין שרבי ישיב, יש לו את כל החומות בעולם, ובנ... בני המשפחה אמרו שזה לא היה ניכר, זה היה בטבעיות, כאילו כל ההנהגות שלו שמבוססות על דיוקים בסוגיות הוא עשה by the way. עיקר הדבר היה נעימות, להעביר אמונה, להעביר מאבא לבן, זה הלילה שמעבירים אמונה, שכל מה, מה באמת חשוב לך, דבר על גם הציונות כחלק ממה, ופה הבן רואה מה מעניין את האבא, מה מיני אותו, מה מליב אותו, איפה הוא מתרגש, איפה הוא נמצא באמת, אם הוא ואת רוצה רק למהר את זה, אז זה תפקיד בשביל לבבות הזמנים שלכם ולאהוב את המנהגים, כי מסורת משפחתית בונה קשר.
אוקיי, טוב, באמת מגיד, אפשר לדבר כל הלילה, אבל אנחנו לא נוכל לעבור עכשיו על כל הדברים. אני אני מציע שוב
לכל אחד. אני מציע שרב חגי.
בשמחה, אני בבית חלון.
ברמה כביר. אפשר להביא אותם?
אפשר את כולם, אופשים. נראה לכם.
כבר מכביר.
יצא לו מדי פעם ראשונה שאני רוצה לעשות סדר כזה עם הרבה אנשים. אני מקווה שזה ילך. מה?
אולי תפסו של הישיבה.
גם. כן. כל מקום, תקשיבו, ברמה, שוב, אני אתן לכם טכניקה. תראו, המגיד זה אוסף של מדרשים. מה זה בעצם מגיד? זה לא ממש סיפור יציאת מצרים. יש שם כל מיני מדרשים שהם לא תמיד מובנים בהקשר, סתם כארבע קושיות, ארבעת הבנים, ואחרי זה מתחילים, לא יודע, אני יודע, כמה לקו המצרים על הים, 50, 250 מכות, זה נכנס לכל מיני כיוונים שלא תמיד ברורים. אני אומר, זה תלוי שוב קל מה קורה. אם אתם נמצאים במקום שמאפשר פה להעמיק, זה בדרך כלל לא קורה, זה לא האווירה המשפחתית בדרך כלל, אבל אם כן, אתם מצליחים להראות, יש תהליך, זה לא סתם אוסף עקרי של מדרשים, יש כאן איזה רעיון שחורז את המגיד, איך עם ישראל, בעצם כל ההיסטוריה של עם ישראל, אחרי מארמי עובד אבי של לבן ביקש לאבד את הכל, היה אנטישמי ראשון בעולם שניסה להרוג את יעקב אבינו, את אבי האומה הישראלית, עד שאנחנו מגיעים לחפר על כל אבנותינו, כן, איך עם ישראל עובר דרך כל הצורירים באיש העמדה וכל דורדות ומחלותינו. אז ליצור פה עכשיו איזה תהליך ולהסביר למשל שהחכמים שמסובים בבני ברק, יש הסבר שזה היה בעצם בזמן מרד בר כוכבא, זה גם איזה סוג של מאבק לגאולה עם ישראל. אז זה לחרוז את כל המגיד בציר אחד, מי שמסוגל לעשות את זה הוא בסיטואציה שמאפשרת להשמיע את הדברים האלה נפלא, במידה ולא, וזה כאמור, אני חוזר על המלצתי, תבחרו כמה נקודות חזקות, כן, אנחנו נמצאים גם בתקופה שאפשר לחבר את הדברים, לא ברמה כמו שאמר הרב, כן, לא חסם, לא באקטואלי בפוליטיקה, אלא אבל במשמעות העמוקה, בואו תראו את הניסים שאנחנו חווים בדור שלנו, זה קל להראות את זה, זה היום באמת, זה ליל סדר פרימיום, כאילו ליל סדר ש... אפשר לעשות פה מתנים מכל הדברים, כל הניסים הגלויים שהראשים בימים הללו. תבחרו כמה נקודות כאלה, אתם יכולים באמת לחבר את זה עם איזה אולי משהו שאתם חוויתם בשנתיים וחצי האלה, כל אחד במקום שלו, איפה הוא ראה את ההשגחה של הקדוש, הוא איך הוא יצא מהמיצרים בתוך התקופה הזו, וזה יכול לתת את האווירה הנכונה במגיד. בסדר? מה זה? ממש הגדה שם. אבל יש, ברוך השם, המון המון... קיצור, אין עוד חיבור בעם ישראל יותר מהגדה של פסח שנכתבו על כל כך הרבה ביורים. ובאמת אפשר כל אחד למצוא את המקום שלו בהגדה, תתנו את הזווית שלכם. תשמע, אתם בחורים, בני 18, 19, 20, אתם לא עכשיו זקנים בני 60 שמספרים חוויות ממלחמת ששת הימים, ולא יודע, אנשים בני 90 שמספרים על השואה. אתם רואים שעברתם משהו בשנתיים וחצי האחרונות, בשנים האלה, אז תביאו את היציאת מצרים שלכם. ממליץ. זה לדעתי יכול לתת את הווייב הנכון, נקרא, לערב הזה.
רוצה להדגיש שוב, לא ניסים נסתרים, רק מתוך הניסים הנגלים אנחנו נדבר גם על ניסים נסתרים, אבל בליל פסח מדובר על הופעה שהקדוש ברוך הוא לא בטבע, מעל הטבע. זה חשוב להדגיש. עכשיו פה אפשר להתבלבל, כי מכסים את המצות, מגלים את המצות, מכסים, אז אנחנו יכולים להשאיר כל ההגדה את המצות מכוסות. טעות. מדין הנגמרה, שעה שמצא ומרור מונחים לפניך. יש אומרים שעיקר הסיפור זה עיכובה, ועיקר הסיפור זה לאכול את המצות, ואם הן מכוסות והן לא בקטע, אז ההשכרה נציאה לצד. ובכל זאת והלך מעניה מגלים את המצות, ואז מזמינים אנשים ואומרים כל דצריך רוחניות, זה לא צדקה, זה כל דכבי. אנחנו מאמינים ולהזמין לפסח. אחרי זה מה נשתנה? כשהמצות מכוסות, אחרי זה מחזירים את הקערה למקום. מחזות מצות מכוסות, ואז הבן בבולבל, והוא מנסה להבין, והוא רואה ששומע שהולך לי לכל מיני דברים. יש אומרים שהמה נשתנה הוא זה מה שלימדו אותו, זה לא כל כך המרכז. העיקר זה לנסות לרבן אותו לשאול שאלות מעצמו, ובאמת להבין שאבא פה יש לו מסר, יש לו מה להגיד. ואחרי זה מחזירים את הקערה למקומה ומגלים את המצות, זה העיקר. אם אתם תתפלבלו, אז אל תחסו את המצות אף פעם, כי העיקר שהמצות תהיינה מגודות. ואז אתה אומר, מתחיל בגנות, מסיים בשפח, והגנות שאנחנו אין לנו מדינה, הגנות שאין לנו ארץ, הגנות שאנחנו משועבדים, זה שלושת הגנות, שלושת הדברי גנאי, עבדים, פרעה, מצרים, ארץ זרה, שליט זר ועבדות, ויוצאים את המקום משם לדבר הציונות. הרב קוק התחיל את ההגדה עם המון ציונות, כי יציאה את מצרים, ארץ ישראל, משם, משם אי אפשר לעשות הפיכה בתוך מצרים, חייבים את ארץ ישראל. ואפילו כולנו זקנים, היינו, שמענו, לא משנה, תחווה, חוויה, חוויה מחדש, להיות חירותי באמת, ולהגיע לדברים למדניים, לדברים גם הלכתיים, כי החכם אוהב הלכה, כי הלכה בונה אמונה. ותדבר עם החכם דברי הלכה, אבא שאין לו שום הלכה, אז תעזרו לו. ההגדה צריכה להיות גם דברי הלכה, כמובן לא עיקר, אבל יוצאים מן חובת יציאת מצרים. וגם תדגישו שאנחנו בן זומה, בן זומה שמה תהיו איתי, שאין סיפור יציאת מצרים ממות המשיח. זה מה שצריך להגיד, שזה מצווה זמנית. ההפך, זה הכנה, זה משהו ענק, עתיד ענק שמחכה לנו. אם אין אמונה בגאולה שלמה, חושבים שמה שהיה ומדברים כלשעבר, עבר, המזהיר, שם ישראל, פעם היינו, רק שתדעו ילדים, פעם היינו מעצמה, זה לא מספיק. ההפך, אנחנו מעצמה, נהיה. פעם זה זרה את ה-DNA, זה נתן לנו את הכוחות. נדלג לסוף הגדה?
שאתה רוצה לזה? נראה לי, לא, סוף הגדה.
אוקיי, אז בואו נתחיל כוס שנייה, שותים, כל הזמן כוס מלאה. זה צריך על הכוס, כי אתה אומר את ההגדה על הכוס, באימה ובירה. יש קשר מסביבים, ואפשר, שמוע מעדיף, תנוחה אחרת. יש קשר אוהבים, בוא נדבר על זה, שם בספות. שם בספה, אבל באימה ובירה. איך עושים את זה? שזה רציני, צריכים לשמוע סיפור, צריכים לדבר דברים שזה הלילה, ספר את זה, זה כבר טוב, יש לך הופעה, כמה זמן אתה מדבר, איך אתה לא משמן, איך אתה משתף, איך הופכים את זה לאירוע, ואז מברכים כוס שנייה. מה עניינים? בדיוק נזכרתם שלא הספתם בכוס ראשונה. תשתה שוב בכוס ראשונה עוד פעם בסבא. אם אתה אשכנזי אז לא תוכל להשלים, אלא כן עשית את היצע שמגן אברהם, זוכרים דיברנו על זה, שהוא מודיע שאם שכחתי אני יכול לעשות. שאלנו בקרה אתה מודיע, תודיע להם לא לשכוח, כנראה יש אנשים שגם אם תודיע לא לשכוח, ישכחו. ואם אמרת להם שתכוונו, אפשר לעשות כמה שרוצים, אפשר שתית כוס שנייה, ולא הסבת בקרות?
תודה.
מה?
תודה.
תשתה שוב אשכנזים?
תודה.
ודאי שישתו שוב, כי בלי פרחה. בלי פרחה. וקוסניה, למה בלי ברכה? מכיוון שאשכנזים גם, כשמברכים את הברכה השנייה, מכוונים בכל הסעודה. עכשיו נותנים ידיים ומוציאים מצב.
טוב, מגיעים עכשיו למצווה המרכזית של הלילה, בסדר? אז הוא קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, ואנחנו נוטלים ידיים, מכינים, מתארים את עצמנו לקראת האכילה המרכזית של הלילה, ואז מוציא מצה. זאת אומרת, מבחינה הלכתית, הרב תכף יסביר. העיקרון הכללי, אני מניח שכולם כבר מכירים, מי שלא, אז זה הזמן. למה, מה הסיפור של המצה? נכון, כל חג הפסח זה סביב הנושא של ביאור חמץ, ומצד שני, אכילת מצה. חמץ ומצא זה בעצם בצק. בצק זה המרכז החיים של האדם, זה האוכל שאיתו אדם חי. כן, לא ללכת לבדו יחי האדם, כי אפי מוצא השם, אבל מבחינה פיזית זה, אומרים חז"ל, אין התינוק קורא אבא אמא עד שאיתם טעם דגן. עד שהתינוק לא אוכל לחם, הוא עוד לא בן אדם. אבל מה? לחם בצק יש לו שתי צורות. היא הצורה של בצק שהוא כזה הולך ותופח בתנור בלי הגבלה. זה חז"ל קוראים לזה, זה אור שבעיסה. זה היצר הרע, זה המציאות של זרימת החיים שמובילה אותך לכיוון לא טוב. זה קוראים לזה החמצה, לחמץ. מה שמביא גם חמיצות בנפש. מצא זה מהמילה מיצוי, בצק דק, מדויק, 18 דקות, חי רגעים, שבדיוק בזמן המתאים. הרעיון של חג הפסח, אנחנו משתחררים מהחמץ וממצים, נוגעים בנקודה הפנימית של החיים ואוכלים את זה, וזה המצב של עם ישראל שהם יוצאים ממצרים, לא הספיק בצקם להחמיץ, שוב, כשאדם יוצא מהמצרים, יוצא מהמצרים, הוא מנער מעליו את כל החמצות, את כל המעטפות, שזה לא באמת מה שהוא, ואוכל מצה. וזה מה שצריך לכוון בזמן אכילת המצה, כמובן לקיים מצוות מצה, וכאן מוסיף איזה משהו ברמה, לא בעיקר זה הלכתית, אבל ברמה הטכנית, לאכול בבקשה מצה בלי להתבחין. בסדר, יש את השיעור מצה שצריך לאכול. אוכלים גם שני זיתים, נכון, יש זית מוציא, זית מצה, אחרי זה יש לנו גם זית בקורך, יש כאלה שמאדרים לאכול שני זיתים בכל אחד. לא משנה, זה יוצא פה מינימום, כמה זה מצה וחצי, חלה, נכון? כמה ש... איך אומרים, אתם מחורים צעירים בלי...
קאוי.
לאכול יותר... מי שלא יכול, אלא כי יש לו כמובן בעיה בריאותי, זה, אבל אני אומר ברמה, פשוט תהיה, תבוא לאכול מצה בתיאבון, זה הסיבה שאנחנו לא אוכלים מצה כל ה-30 ימים הללו, תבוא רעב ליל הסדר, תאכל את המצה, וזה עיקר הלילה. ואני גם אחרי זה לא אשאר לך מקום בשולחן עורך למאכלים המיוחדים, לכל משפחה יש את המאכלים המיוחדים שהיה לפסח, שמורה מחכים לזה, זה נחמד, אבל זה לא העיקר. העיקר זה מוציא את מצה. בסדר? לאכול על פי שיעור, על פי ההלכה, ולשמוח. יעקב קוק בהגדה שלו כותב ש... צריך לאכול את המצה בשמחה אדירה. שוב, לחשוב לפני, אני עכשיו אוכל לחם ממוצא, לחם אחרות, מה שמייצג את, את העמדה הזו שאני משוחרר עכשיו מכל החטאים, מכל ההחמצות, מכל הכישלונות, וזה מביא לי תחושת חירות, תחושת עושר. על זה לחשוב בזמן אכילת מצה, וזה גם שוב האווירה מסביב. איך הוא מצה? בשמחה ובתודה לקדוש ברוך
הוא. כמובן אוכלים בשיבה ואוכלים מהר, תוך 4 דקות לגמור בשפעת 2 הזיתים לילדים, אפשר להגיד עם 9 דקות, ולא מדברים באמצע, לא מדברים עד סוף קורך, מכיוון שהפרחה לקראת מצה הולכת גם על קורך, והרבה נכשלים בזה, וזה המרצות וגם זלזול במצווה חביבה ומתוקה. יש אומרים בערב תוכלו מצות, כמה שאוכלים זה קיום, כמה שיותר. אם אומר למה, הכל זה מצווה, וזה לא שסתם מיותר, כי לפי הדעה הזאת יש אומרים, אם הפסקת לאכול אז זה כבר לא נחשב, יש אומרים לו כל מה שתוכל בלילה זה מצווה. נפל ספק, אם יש לך 3 מצות אז מובא שעדיף 2 כזיתים. השופר לא כל כך מבין למה, הראשונים לא מבינים, אבל זה המנהג, לנסות להביא 2 כזיתים, כזית אחד בשיעור גדול, כזית השני אפשר לחפף, לחפף הכוונה של שיעור דרבנן, מה זה שיעור גדול? כמעט כמו מצה שלמה. הרבבד יפו יש לו חומרה ענקית, ענקית, הוא אומר שלכם לפי משקל, אז 27 סמ"ק מים זה כמות, יש נפח מים שקופסה כפורי, אבל 27 סמ"ק שקמח זה הרבה פחות, כלומר הרבה יותר, סליחה, כי הקמח הוא יותר קל מהמים, נכון? במצא גם הרבה יותר קלה מהמים, ולכן אם אתה תלך על השיעור של הרב עובדיה ותחמיר בשני הזיתים אז זה כמעט 2 מצות מכונה, זה ממש קשה, וגם כל זה תוך 4 דקות. הרמיך המאוד משוכנע שזה הרבה פוסקים שרק נפח, אם זה נפח אז 27 סמ"ק של חזוני שמר צריך להכפיל את חזוני שמר לא צריך לאכול 2 כזיתים, אבל הוא ממש צריך להכפיל את זה, הייתה ראשונה, אז מאלה הגענו לאותו דבר, אז בסוף הגענו למצה אחת שלמה, וזה כשלא מכפילים. אם אתה רוצה להחמיר, אז מינימום מצאת יד, מצאת נכונה, יותר משני שליש, קצת פחות ממצא שלימה, זה שיעור של כזית גדול חזוניש ושני כזיתים, או כזית וחצי, כלומר המצא השנייה אתה פחות מקפיא. כמובן אנשים שממש קשה להם, חולי ציליאק, עכשיו תראה איזה חולי ציליאק, חולי ציליאק קל ושזה לא יזיק, רק ייתן לו, הוא יצטער קצת אבל לא ייכנס לסכנה, יש הרבה כאלה, אז צריך לדחות את עצמו, למרות שאפשר לאכול משיבה לתשואל, אבל אם אין לו מצא שמשיבה לתשואל לא יכין, הוא חושב שהוא פטור, הוא לא פטור, אבל הוא כן יכול להקטין מאוד את השיעור כזה, כן.
יש היום מצות מתוך
אדמה ודברים כאלה, אין
זה יכול
לספוס במקום? תפור אדמה חס ושלום, אבל שיבה לתשואל כן, צורת 5 מיני דגן, משהו שיכול להחמיץ, אבל שיבה לתשואל כן, יש איזשהו הידור שלא, המכון הצליח יכול להקל בשאר המינים, אם יש, אם לא, צריך להתאמץ, אלא כן, זה ממש מסוכן, אז מסוכן, מסוכן, אז לא, אבל גם כשמתאמץ, יכול להקרין את השיעור, כן.
מה היתרון מאחורי
הדווקא הוא לכל מיני? זה לא כדי אכילת פרס, ואז התחילות לא מצטרפות, זה לא קיים את המצוות אכילה. מאוד מאוד, האמת היא, כל ארוחת שבת, וצריך להקפיד, שאוכלים את הכזית הראשונה, זה רק בגלל הברכה. פה, כשהברכה מוציאה, זה הכזית. אז נכון, להקפיד כל פעם, לאכול. בליל סוכות, חייבים להקפיד, אנשים לא יודעים את זה. הם אוכלים טיפה, אז נהנים מהסוכה, ובדיוק, בדיוק, אבל בדיוק, כמו ליל פסח, צריך להקפיד את בליל סוכות. אבל בליל פסח זה הבסיס. כתוב, בערב תאכלו מצות. זה לא רק תאכל את זה בפיסטים, זה לא רק שכבת. במיוחד מצות. שיכול להביא את הקלות ויחשבו שאולי אפשר כבר אחד מה זה כמו להביא לימון, כתוב כמו שאין בקהילה, אז עושים זכר, אבל במקום שיש כולם אוכלים, האדם הזה לא אוכל, זה פשוט ש עכשיו זה קיום גם של סיפור יציאת מצרים כמו שדיברנו, והשיעור, הזמן הכנת מצה מתחיל מתחילת הלעיסה, לא תחילת הבליעה, ולכן צריך לאכול ברצף, ואתה מקיים מצווה ובסיבה ובכוונה. ורק רציתי להוסיף ש שיש אומרים שאם אין לך שלוש מצות לפניך, אין עניין להקפיד בשתי כזיתים, אבל כן יש עניין להקפיד בשיעור הגדול, כי הם לפי הרב עובדיה וגם לא הולכים לפי הרב עובדיה. זה מגיע שיעור גדול, אם נלך לפי החזוני שאומרים ששומע שנתקדנו הביצים. מרור. כן.
אם
דיברת כזה, אם עושים הצעה לקורא, זה עניין קורא. בכל זאת, לא מבחים שוב, כי זה דרבנן, זה זכר. אבל גם התחלת את המצווה. וזה זהירות יתרה. עובדה שאנחנו זכר למקדש כילל. אומרים את זה?
כן.
אבי אורלך אומר, אל תגיד, זה הפסק. אבל המנקו, שכולם אומרים את זה, כי פחות מקפידים, כי זה עד מקסימום הברכה. כי ברגע שהתחלת את המצווה, אז הברכה כן חלה, אבל זה זהירות שכתוב בפוסקים, ובשלב הוא מאוד אוהב את הזהירות הזאת, לא לדבר. זה גם נכון, שיש כאן מצוות, ולא כפי מנהג העולם, שמסיכים דעת, ועד שמגיעים למאור, וקורך, ואז פספסים.
טוב, מאור קורך, אנחנו לוקחים מאור, תכף נראה את הרב יגיד את הצדים ההלכתיים. הרעיון של מאור זה מרירום המצרים את חיי אבותינו במצרים, יחד עם החירות יש גם צדדי מרירות. בסדר, החיים זה לא רק עושר ויציאה לחירות, יש גם בחיים התמודדויות. והרעיון הוא ששימו לב, אנחנו אוכלים את המאור אחרי המצה, היינו מצפים, אנחנו קודם כל מרירו המצרים את חיינו, ועכשיו יצאנו לחירות, אכלנו מצה, אז כאן צריך להיות הסדר. רואים שהסדר הוא לא, קודם כל אוכלים מצה ואחרי זה יש מאור. למה? כי גם אחרי שיוצאים לחירות עדיין יש מאור. במילים אחרות, לא כל הבעיות נפתרות, יש עדיין דברים שצריך להתמודד איתם. איך אנחנו מתמודדים איתם? אנחנו דבר ראשון טובלים בחרוסת. חרוסת זה חרלתית שאבותינו הודו במצרים. חרוסת זה מזכיר טיטים, זה נוזל שבעבודה קשה הוא מתגבש למשהו מוצק, אתם מבינים? על ידי עבודה קשה בחומר ובלבנים, חזק דורשים חומר, קל בחומר, לבנים, ליבונה של תורה, את אדם לוקח את המרור, את הצדדים הבעייתיים בנפש שלו, עובד עליהם והופך את זה למשהו שאפשר לבנות עליו, משהו יציב, וקורך, לוקח גם מצב וגם מרור, גם את צדדי החירות, גם את צדדי השיעבוד, ומחבר אותם יחד כמו הלל. זכר למקדש כהלל, ככה היה אוכל הלל את ביציאת מצרים. הלל, אתם יודעים, זה התנא הקדוש של עם ישראל, שיודע לחבר בין העולמות, נכון? הוא יודע לגייר את הגרים, יודע להתגבר על כעסו. בבית המקדש, בליל הסדר, כולנו כמו הלל. כולנו מתעלים למדרגה כזו שאתה יכול את המצב, את המרור, את הלכרוך, את הקשיים בחיים עם ההתקדמות, עם היציאה לחירות, את היצר טוב, עם היצר הרע, ואת כל הדברים האלה לרומם ולצאת ממצרים.
כן.
אז זהו, שלא תמיד יש איזה משהו שאפשר להתקדם. הדרך להתקדם זה, אם היינו זוכים, באמת היינו מתקדמים ללא מרור, אבל כן, אבל אנחנו בליל הסדר מטפל בך גם איך שהקדוש ברוך הוא מוביל את עולמו, ובעולמו כיום יש עדיין מרור.
אנחנו הולכים לאידיאל שהוא לא שלם, אנחנו הולכים לאידיאל שהוא מתחיל.
לא, האידיאל יהיה בסוף שתוכל את המצה אפיקומן בלי מרור ובלי כלום, אבל אנחנו שוב כל ליל הסדר אמרנו זה לדעת אתה מתקדם.
היום דיברנו על זה שמרור אחר מצה, כי כל המרור אחרי מצה זה מרור טהור, כי זה מרור של עבדות, עבדות בלי העצלנות, עבדות בלי התרותיות, בלי הקטנות של עבדות, בלי השפלות של עבדות, עבדי השם, כל המידות הטובות, הענבה, שמרור דווקא אחרי מצה, המרור מתעצם, מעצים, זה מרור של גאולה, זה מרור של עבדי השם, אנחנו ענבים ולא מנופחים ולא תלותיים, ואנחנו יודעים שכל הטוב, שכל מה שהמרור עושה, זה נשאר לנו. אבל יש שתי הערות חשובות. א', טובלים בחרוזת, אבל מנערים. כולם אוהבים להגיד, טובלים בחרוזת. שוכרים, מנערים. חשוב מאוד, לנער. כי צריך לקבול אחרי זה בחיים. יודעים מה זה חיים? לא חייבים לדעת, זה לא
טעים.
וכמה מהמרור? כזית. כמה זה כזית? יש אומרים, 19 סמ"ק, כי זה רק דרבנן, ככה זה נהיה שבטוב להדר, אומר משלמוע, 27 סמ"ק, קצת יותר מעלה כזה, ואם הגעת לעלה כזה, מה זה הרבה? למרור? כזית! כמה זה כזית? אתה לא אומר על זה, כל יום, אתה לא אומר על המחיה, אתה אוכל קצת, אומר לו, זה לא כזית. פתאום אתה מקל, זה כזה, זה כלום, וקצת יותר מקלח, אז מגיעים בקלות לשיעור הזה, בתוך 4 דקות, זה קשוח, כלומר, זה... רבנן, כן, במצא לא. בוא נמשיך.
טוב, חברים, מגיעים עכשיו לשולחן עורך, בסדר? זה הרגע שבו יש הנחת רווחה מסביב לשולחן. זהו, סיימנו עם הטקס הדתי, אפשר להתחיל להגיע לעיקר הערב, שזה האוכל. עשינו לב, את הצד הגסטרונומי זה לא, אני מניח, התפקיד שלכם בבית, ואחרים עושים או אחרות עושות, אבל הצד האווירתי בשולחן עורך זה בהחלט חלק מהתפקיד שלכם. יש הרבה פעמים תחושה שיאללה, בסדר, סיימנו את האגדה וזה, עכשיו שולחן עורך, אז חוזרים לשולחן של צחוקים ובדיחות וסיפורים ופוליטיקה ועניינים. כמה שפחות, אומרת, שוב, זה לא תלוי בכם הכל, אבל תנסו. הרעיון ששולחן עורך זה השולחן ערוך. שולחן ערוך כמה שולחן אסתטי, מסודר, לא רק במשמעות הטכנית, אלא אנחנו מתחילים לערוך מלשון הערך, ערכיות את החיים שלנו. התרוממנו פה הכל בליל הסדר, לקחת את האוכל ולהפוך אותו למשהו קדוש וכו', ועכשיו אנחנו אוכלים, אז אוכלים באמת בצורה מאוד ככה מסודרת, מפוררת, אבל עם בעלי חיים לא אוכלים שולחן עורך, הם רק מתבוססים בתוך הגסות שלהם, פה זה כבר איזה רמה אנושית, ולכן כמו באמת בשולחן עורך זה שהם הכלים הכי יפים בבית, או הכלים החד פעמים הכי טובים בזה. בסדר, יש מצב כזה של אכילה מרשימה, והאווירה מסוימת צריכה להיות בעצם, לכן תזכרו, כמה שתלוי בכם, מגיעים לשולחן רואה חבר בן כמו שלנו במשפחה, כל מיני אנשים שהם לא תמיד נמצאים במקום של המשפחה, ויש להם את הדעות שלהם ואת הבדיחות שלהם, תנסו כמה שניתן להרים את האווירה סביב השולחן עורך, שלא יהיה בסוף שוב שהכל מה שיש כאן בליל הסדר הולך וטובע בשולחן עורך וכו'. איך עושים את זה? לא יודע, כמו שאמרתי, זה תלוי מי ומה. בגדול, אתם בגזרתכם ספרו סיפורים יפים, תכניסו אווירה טובה. אם יש עכשיו איזו נקודה רגישה בבית, זה לא הזמן לעלות אותה. לא עכשיו, לא יודע, יש איזה דודה, דוד, שהם דעות פוליטיות אחרות. תנסו, מה שנקרא, כמה שניתן לנטרל את רעשי הרקע, ולשמוח בשולחן עורך. אנחנו עכשיו אוכלים פה בצורה אסתטית ונעלה, ובצורה ראויה, וכך מגיעים כבר להכנה לקראת הצפון. תזכרו, לא לאכול אכילה גסה. בסדר? חשוב מאוד, ואחרי שכבר אכלנו את הכזית מצה, והכזית קורח, ועכשיו אוכל, באמת יש תמיד דברים ככה, שהם שונים מכל השנה כולה, ועם היחינה וזה, לאכול, לא להגיע למצב שאתם... וצריך לאכול את האפיקומן על הסוף. על הסוף הכוונה היא שאתה לא רעב יותר, אבל לא הכוונה שאתה כבר... עומד להקיא ורק דוחס את המצב. אז כמה שולחן עורך, לזכור לשמור את הדברים בצורה ראויה, וככה נוכל להגיע לליל הסדר בצורה הכי טובה שאפשר. מה שאמר, מה המטרה בליל הסדר? לקחת את החומריות ולרומם אותה ולצאת מהמרצרים שלה, מההחמצות שלה. השולחן עורך, אתה עכשיו אוכל. שוב, אנחנו אוכלים, אנחנו לא ברוכים לעולם הרוחני, אבל אוכלים בצורה ארוחה, בצורה אסתטית, מסודרת, יפה, בסדר, בשליטה. זה הרעיון של הלילה הזה שמסדר את החיים.
אני רוצה לחזור לדקה לקורך, כי יש רבנו חננאל שאומר שכוחים את המרור על המצב, מנהג הוא הפוך כמובן. פה טובלים בחרוסת, ומשם הוא אומר ונער, מה? לכוח טעים נער, הרבה נוהגים משאירים. יש דעה שלא צריך כזית בכלל של מרור, ובזה לוקחים כזית, אבל כאן יכול להיות אפילו 17 סמ"ק, 27 סמ"ק, 19 סמ"ק. תחשבו לדחוס את זה לקופסה כפרורים, וגם המצב יכול להיות טיפה שיעור שחצי מצה, ויש אומרים ש במקרים שדחוק אז קצת פחות. יש שולחן ארוך, מה שמאפיין את הסעודה, שיש הלל לפני והלל אחרי. אז הסעודה זה בעצם הלל. אסור לאכול צרי, לא אוכלים את הזרוע וליל הסדר, לא אוכלים יתר למידה, כי צריך מקום לאפיקומן. בשר ועוף, אם זה בתבנית עם רוטב, אפשר. גם אם זה בתנור, עדיף. מבושל, והארוחה זה חלק מהלב, וזה סעודת הודעה. מגיעים עכשיו לפיקומן, צפון. כן. אז אם זה חצי, אותו כמו, תלוי אם המצא שלך זה מצא רכה, אז ממש שיעור קטן, כי זה עווה, ואז לא הולכים לפי משקל, אם הולכים לפי משקל, אז זה 40 סמ"ק בנפח. אבל רובנו לא הולכים לפי משקל, אז אם יש לכם מצות עבות, אז זה כקופסת כפורים. אבל אם המצה היא דקה, קריך, אשכנזי, כלומר קרטון אשכנזי, אז די דומה לקצת פחות, קצת יותר דק, קצת יותר, על מנת להגיע לכזית תורה איתה.
אני מדבר על הסעודה של הכיפור,
במה כזו, כלומר כזו הכמות. אז חצי מצא, מצאת יד, זה בדרך כלל השיעור, כשבמצאת מכונה זה שני שליש. מאוד מאוד מאוד. במצאת מצווה צריך שמה לדורייתא, שמעתם את המצאת נכון לחוק תשעוני, אם זה משאת קצירה. אבל הרבה ראשונים הרמון אומר תקפיד בשעת צעירה, כי שמרתם את המצוות. אבל לא רק זה, גם אם אפשר אחרי, צריך שמירה מיוחדת בכל המצוות שיש פסוק חלילה להשתמש במצוות רגילות שאחר למצאת מצווה. מצאת מצווה צריך מצאת שמורה בשעת צעירה.
נקודה חשובה, אם המשפחה כמובן קונה מצה שמורה נפלא, אם לא אז תדאגו לעצמכם שלפחות את המצת מצווה תאכלו משמורה. בסדר? אוקיי, צפון, הגענו בעצם לשיא של ליל הסדר, אתם יודעים, אחרי כל ההכנות הגענו למדרגה הצפונה, המדרגה המסתרת. מה אנחנו עושים? לוקחים את האפיקומן ואוכלים כזית, יש לנו כל שני זקן, ו... אנחנו אוכלים את זה על הסובע. מה הרעיון? כמו שהסברנו, אנחנו עכשיו נמצאים בסוף ליל הסדר במדרגה של קדושה. אנחנו לא אוכלים כי אנחנו רעבים, זה אכלנו בהתחלה ביחס בשולחן עורך, עכשיו אנחנו אוכלים לשם האכילה. תראים, זה פעם יחידה שקיימת ביהדות, בתורה, מצווה לאכול לשם האוכל, כאילו שאתה סתבר ואתה בכל זאת אוכל, כי המטרה כאן של האכילה זה לקדש את האוכל. תבין, אתה לא אוכל בגלל התאוות והיצרים שלך, אלא כמו שאומר המסילת ישרים שם בסוף מדרגת הקדושה, שהאדם הקדוש מאכלו קורבן, שהוא אוכל זה כמו להקריב, כן, לחם נישא להשם על המזבח. אז לכן זה אכילה שצריכה להיות בקדושה, אחרי זה לא תואמים שום דבר, כדי שתישאר טעם מצב הפה. לאכול את זה בהסבה בצורה טובה, וזה נקרא אפיקומן. אפיקומן בארמית זה כינוח, מילה מתיקה. קובלים דורשים אפיקומן. אפיקו זה בארמית תוציאו, מן זה אותו לחם שמיני שאכלו אבותינו במדבר, כן, מן הוא משהו שהוא מעבר לעולם הזה. אפיקומן, תוציאו את המדרגה השמינית, תוציאו פה את המדרגה העליונה שאדם מגיע אליה בסוף ליל הסדר. אתם מבינים, בסוף ליל הסדר באפיקומן אדם יכול להגיע למדרגה שהרמח"ל מדבר עליה בשער הקדושה, זה משהו שכל החיים עובדים עליו, וליל הסדר יש איזה ניצוץ. לכן כדאי כאמור גם להכווין את עצמך לאפיקומן, זה כבר עייפים וכידוע כל הדברים, אבל לזכור, זה הסיכו של הלילה הזה, לא להכניס אותו.
אבל
למה תוציאו? תוציאו מהמסתר, תוציאו את המדרגה הזו שהסתרנו אותה, ועכשיו היא גלויה. עכשיו
היא גלויה. עכשיו
זה הגלות את הצלמים
שלכם, עכשיו
מפתיע אותם? לא, אני אומר, המדרגה הזו שהיא מדרגה נסתרת כל השנה כולה. מי מסוגל להגיע למצב כזה שהוא משתמש בעולם הזה בקודש רק קדושי עליון, קדושים נסתרים? עכשיו כל עם ישראל נמצא במקום הזה. צפון, יש פה מדרגה נסתרת שכולנו עכשיו שייכים אליה.
למה לא במריא?
מה זה? המגיד זה לא עשי, המגיד זה הכנה לקראת האכילה. אם אתה לצורך העניין במגיד, בסדר, אמרת פסח מצה ומרור ולא הספקת להגיד את כל המדרשים, יצאת ידי חובה. אם לא אכלת מצה, לא אכלת אפיקומן, לא יצאת ידי חובה. המגיד מכין אותך למדרגה הזו שאתה מרומם את האוכל.
הסיכום, מה ששאלתם לגבי מצת מצווה, אומר רבי יוסף כך: מצת מכונה שיעור הכזית הגדול שני שליש, מצת יד אי אפשר לומר שיעור קבוע, שיש מצות אבות, יש תקות, תראה איזה מצה קיבלת. אחרי כשאוכל מצות יד יאכל כזית הראשון עד שישאר שוודאי אכל כזית. וזה ככה, אכילת מצה, שלוש כתבי מצה, לפחות חצי, חולל אפילו שליש, אבל שלוש כתבי מצה, שזה שני כזיתים, כזית אחד גדול ועוד קצת לכזית השני. כורך חצי מצה. רבנן מכירים. אפיקומן גם צריך שני מצות. למה גם צריך שני קזיתים? סך הכל בלב הסדר, חמישה. למה צריך שניים בכורך, באפיקומן ספירה? אחד זכר לקורבן פסח, אחד למצה שנאכל את אמו. אז צריך שניים. אבל פה אפשר להקל בשני שליש מצה, לקחת שני קזיתים קטנים. אם קשה חצי מצה, או אפילו שליש, שליש לאפיקומן. אפיקומן יש לי לאכול לפני חצות. דיברנו על היצעה, ואחרי זה אי אפשר לאכול. היום חידשנו קידוש עצום, שמצאו מזמל, קשה מאוד להבין אותו. הוא אומר, אם אכלת, אפיקומן. אחרי זה, בא חמוס, לא ידעת שיש. ואתה רוצה לאכול מנה האחרונה. הוא אומר, תגיד, אופס, מה שאכלתי זה לא אפיקומן, טעות. קבל טעות, תיקון. ותאכל את המוס, אחרי זה עוד פעם אפיקומן. לא יודע להסביר את זה. הוא אומר, אפשר לבטל קיום מצווה כמו שאפשר לבטל קיום?
קניין.
קניין, אבל קניין אי אפשר לבטל. לא הבנתי מה, דיברנו על זה בצהריים, מישהו יסביר את זה, אנחנו נשמח שמחה גדולה. אחרי זה אסור לאכול. אם אכלת אחרי אפיקומן, תאכל סוף. חשבתי שזה רק, לא, תאכל סוף. לא קיימת, מצאת אפיקומן, כדי. אם אכלת לברכת ברכת המזון, אז זהו, אז כבר לא, לא אוכלים עוד פעם. אם אכלת בלי הסיבה, הדינים הם פשוטים. אם נזכרת מיד, תאכל שוב. אם נזכרת אחרי 10 דקות, תאכל שוב. אם נזכרת לפני שברכת, אחרי שאמרת, הבלן בניבריך, אז לא. אני חושב שאז גם, כי משמע רק אחרי שברכת ברכת המזון, אז אתה לא אוכל שוב. אפיקומן אם לא הסתפת. זה לא דומה, אם אכלת אחרי, אכלת אחרי, הרסת. אבל מי שרוצה לברר טוב, מה אני נראה שאומר, הבלן בניבריך, אני חושב שאז הוא עדיין יוכל סוד, כי אנחנו, זה שופך אור על כל הרעיון של הסעודה, אתה אורח אצל מי? אלוקים. אתה יושב בשולחן של מזבח, ואז אם הוא מכבד אותך בעוד אוכל, לא ידעת שהוא יציא, שיגיד לך שלא הסבת, חשבת ש... כלומר, בטעות, אז אתה אוכל על דעתו. אז אפילו אם אמרת, הבלן בניבריך, מה? נו? יאכל שוב אפיקומן, אמא, בלי לברך המוציא, אבל נגיד שפשעת, אמר, לא בא לי לזה, לא רוצה. או שבאמת לא ידעת שצריך סיבה, אתה היית, אז חשבת שזה הסוף, ובגלל שחושב שעוד פעם צריך, מה? לטול ידיים, לטול ידיים, לברך המוציא, לברך המוציא, כך הוא חושב. חידוש עצום, אתם לא מכירים, אז בואו נמשיך.
כן, חברים, אנחנו כבר עומד לקראת הסוף, סיימנו את הצפון, ברך הלל נרצה, ברך ברכת המזון, הלל, אומרים את הלל בשמחה עצומה, אנחנו נמצאים עכשיו במדרגה, שוב, התעלנו למדרגת הקדושה, אתה מודה ומעלה לקדוש ברוך הוא, גם פה כל המשפחה, בית צאת ישראל למצרים, בית יעקב מעם לאוהב, מגיעים אל המרצה. מרצה זה לישון נפעל. יש בחלק מהאגדות כתוב, אם עשית עד כה, רצה אלוהים את מעשיך. אתה רצוי לפני הבורא, נרצה רבו לישון נפעל, אתה ניסה על כנפי הנשרים. זאת אומרת, אתה כבר, כל השנה כולה אנחנו רוצים אחרי הקדושה. כאן, אחרי כל מה שעשינו בלב הסדר, אתה נמצא באיזה סטאפו של קדושה. הגעתי פה למדרגה העליונה, יש כאלה שנוהגים לאחר מכן לומר שיר השירים, שזה בדיוק הזמן להגיד את זה, אתם מבינים, כי זה הזמן שהכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא בארץ עובד, יש השנה שיר השירים של המלך, אבל הוא גם מכיר את זה, אם בבקשה
כל
החולה, בסדר, אתם מוכנים סבורים בסדר, בסדר, מבחינה
זה גם מצוין
וככה חסר סיבור פסח כי הלכתו ככל משפטו וחוקתו. תראו, אני אותם מכירים את ההכנות האלה לסדר, זה לא פשוט, הרבה פרטים ולא תמיד זוכים את הכל, אבל שוב, אני רוצה להסיר את מה שחזרתי כל הליל הסדר. אתם בחור הישיבה, אתם הנציגים בבית, נוספקה, שוב, כל אחד בביתו, אני מניח שבהרבה בתים אתם הנציגים של התורה, תנסו שליל הסדר באמת יהיה ליל סדר של תורה, בסדר, של אווירה טובה, של קדושה, של התרוממות, לא רק איזה מפגש משפחתי והרצה צחוקים, ואתם תראו שבעזרת השם מהליל הסדר הזה, אתם, מי שעשה ליל הסדר כמו צריך, הוא פותח שנה חירותית, כן? זה פתיחת השנה, חג הפסח, חג חירותנו, הלידה של עם ישראל, אתה נולד מחדש, והדבר הזה נותן לך את הכוח להמשיך לקראת שנה הבאה בירושלים הבנויה. בבקשה, כבוד הרב.
יש מחלוקת גדולה כמה בישיבות אנחנו צריכים להכניס לימודי אמונה. אין ספק שבליל הסדר זה לילה של אמונה, זה הזמן ללמוד המון אמונה, ללמוד את האגדה, לקחת איזשהו קטע ולראות איזשהו 20 אגדות על הקטע הזה ולנסות לפתש את זה ולהגיע לפירושים שלך, ללמוד הלכה, כי הלכה היא מעציבה את כל ליל הסדר, ואז מרוב זה שאתה יודע הלכה מה שקיימנו מקודם, זה הרבה ישיר, אז הכל טבעי, אם אתה לא יודע אז כל דבר אתה מסופק, אולי פה, אולי שם, אתה הורס את הסדר כי הופך את זה לאיזשהו, כל דבר אתה מברר, אולי זה לא בסדר, זה כן בסדר, תהיו, תבינו מה חשוב, מה לא חשוב, מתי חוזרים, אם לא חוזרים, אם חוזרים אז בכיף, לא באיזשהו, מאוד נהניתי לראות את העדות הזאת על הסדר של הרבה ישיר, כי הוא שיח הוא בריס כזה, וכל דבר ככה, אולי הם אמרו זה היה בזרימה וסברה תזומה, הגגות פקעו בירושלים, השירה והריקודים, האווירה עד שתחתפנו השינה. אומר אמרי השיש, אם זה אומר שלא תקום מוקדם לבתיקים לחידוש, אז מה צריך לישון? מי לא צריך למחר בתיקים? אולי עדיף, שלא תתראה בתקן, כך הוא מחדש. עד שתחתפנו שינה, לא עד שאתה נרדם בלי קראת שמה, וצריך לסחוב אותך מהסדר בשלוש בבוקר. לא, קצת לפני, עד שתחתפנו שינה. אבל לא התינוק שבורח מליל הסדר, אולי נפטרנו מזה וגמרנו. ויש תחרות. כשמגיעים לבית כנסת למחרת, אצלנו גמרנו שתיים, אצלנו שתיים וחצי, אצלנו עד וזכות פליאה מאוד. זה הלילה שכן צריך להעריך, כל המרבה לספר איזה משובח הוא משתבח ואיזה קיום מצווה חביבה, אין לנו הרבה מצוות עשה. צריך לדעת, הדעת לא מחייבת אותנו. מי שלא עלם רוצה להיות דתי לייט, זה לא קשה. שם כיפה בקטנה, כמה מצוות עשה, תפילים, מה מהו? זה הלילה שהיא לילה רווי, המון מצוות. זה הלילה שהדתיים מעריכים, דתי באמת. תשאל לפני ותשאל אחרי, זה הלילה עם הרבה תכונה, עם הרבה סקולות ושימורים, ואפילו ברב אלעזר נזריה, שמה? שהוא אומר שרק עד חצות, ואפילו זה בלי זה חידש שאחרי חצות אפשר לאכול. הרבה אמרו, מה פתאום? אפילו רב אלעזר נזריה מודה שזה לשימורים. יש רבו של וייס משהו מרתק, רק נגיד את זה ונגמור. הוא אומר ככה, שרב אלעזר נזריה ישב בסתר ביחד עם רבי עקיבא, זה בלגן, כי רבי אליעזר בן עזריה אומר עד חצות, וממשיך רבי עקיבא עד הבוקר. רבי אליעזר בן עזריה מבחינתי זה ביטול תורה. אתה מספר סיפורים, יציאת מצרים. אז מה כתוב? היו עוסקים, יש גרסה, ויהיו זכות הפסח. יש גרסים שמה? שפשרה הייתה, בוא נדבר בהלכה, ואז אפילו רבי אליעזר בן עזריה, זה המשך של... זה, גם שזה לא סיפור את זה מצרים, זה לא ביטול תורה, כי הנה אתה לא מספר סיפורים, אתה לומד הלכה. ורבי עקיבא זה המשך של סיפור יציאת מצרים. יותר פשוט שאומר רבי עקיבא דורון, ליל שימורים אומר שמה כל הלילה זה לילה של סיפור. גם לפי רבי אליעזר בן עזריה שפסח או עד חצות, זה עד שתחטפנו שינה. תה אפשר לשתות, מים אפשר לשתות, אי אפשר לשתות יין, איסור חמור. א', כי זה נראה גם שכרות וגם במקום שתחטפנו שינה מרוב סיפור, תחטפנו שכרות חלילה, ואתה גומר את הסדר ככה. זה סיבה אחת, לא לשתות יין. מה הסיבה השנייה? זה נראה כאילו שאתה מתחיל סעודה חדשה. לכן אנחנו מחמירים לא רק יין, צור לשתות, וכל חמר מדינה, בירה יש עוד כמה סיבות. לא לשתות. אלה טוב, אף אחד לא מקשיב? מה הוא רוצה פה?
חסנתי דו פסח, ירחתו, חול וחול. יש השיר הזה? אמרה, חסנתי, עתיק, אתה... קיצור, נגמר חזר הצדה פסח, ואבא. לסיום יש לי בשורה שקיבלתי תוך כדי, אני חבוד המצלמה נשאר. זה, חבר'ה.